פה בעזרת האל על פסוקים 1 עד 11. וישוע הלך אל הר הזיתים, ויהי בבוקר, ויבוא עוד אל המקדש, וכל העם באו אליו, וישב וילמדם. ויביאו הסופרים והפרושים אישה לפניו, אשר נתפסה בסתותה, ויעמידוה בתווך. ואמרו אליו, רבי, האישה הזאת נתפסה כשנתמת בניופיה. משה ציוונו בתורה לסכול נשים כאלה, ואתה מה תאמר? ואך לנסות אותו דיברו זאת, למצוא עליו שטנה. ויקף ישוע למטה, ויתב באצבו על הקרקע, כי אינו שומע. וכאשר הוסיפו לשאול אותו, ויישא את עיניו, ויאמר אליהם, מי בכם זך בלי פשע, הוא ראשונה ידה באבן. ויקף שנית למטה, ויתב על הקרקע. וכשומם, ויח ליבם אותם, ויצאו אחד אחד החוצה, החל מן הסכנים, ועד האחרונים. ויוותר ישוע לבדו, והאישה ניצבת בתווך. וישא ישוע את עיניו, ויר, כי אין איש בלתי האישה לבדה. ויאמר אליה, אישה, איפה סותנייך? אחי הרשיח איש? ותאמר, לא אדוני. ויאמר אלי ישוע, לכן גם אני לא ארשיח. לכי לדרכך ואל תחטאי עוד. ואנחנו חוזרים לפסוק הראשון. כתוב שישוע הלך אל הר הזיתים. הבאתי כאן איור שימחיש לנו, פחות או יותר זה איור של ימינו. אנחנו רואים בצד שמאל, מי שרואה את הר הבית, כיפת הסלע המפורסמת, ומימין, ממזרחה, את הר הזיתים. כמובן שבתקופה של ישוע, הר הבית לא נראה כמו שהוא נראה היום עם המסגדים וכולי, היה שם בית המקדש של עמנו, אבל פשוט להמחיש את הקרבה הגדולה בין הר הזיתים לבית המקדש. כך שזה היה מאוד טבעי עבור ישוע כשהוא מסיים את הפעילות באזור בית המקדש, ללכת להר הזיתים, וכפי שניתן להבין גם מבשורות נוספות, הוא היה נח שם, לא פעם הוא היה ישן שם כל הלילה, כדי לאגור כוח לקראת כל הפעילות שלו למחרת. אז זה פחות נותן לו את התמונה, איפה נמצא הר הזיתים מול בית המקדש, שזה הר הבית של ימינו. מעבר לזה חשבתי לציין ארבעה דברים מאוד מיוחדים לגבי הר הזיתים, שאני מקווה שכולנו מכירים אותו ואני אזכיר לכם. הדבר הראשון, כתוב בלוקס י"ט, ישוע רוכב על עיר בין אתונות במורד הר הזיתים, בדרכו לירושלים. והמוני העם מריעים לו, ברוך המלך הבא בשם אדוני, שלום בשמיים וכבוד במרומים. ומי שמכיר את הנבואה כאן, ישוע ממש מלא את הנבואה שהוא יבוא על עיר בין אתונות, והמוני בית ישראל מריעים לו שהוא המלך. והדבר הזה יתקיים דווקא במורדות של הר הזיתים, כפי שלוקס מסביר את זה כל כך יפה. המקום השני שמצאתי במרקוס י"ד, ואחרי גומרם את ההלל, ויצאו אל הר הזיתים, ויאמר להם ישוע, אתם כולכם תיכשלו בלילה הזה, כי כתוב, הכה את הרוע ותפוצנה הצאן. נשים לב שגם הזמן האחרון של ישוע, לפני שהוא סגר לידי הכהנים, אחרי שהוא סיים את הסעודה המיוחדת עם תלמידיו, הוא הלך איתם להר הזיתים, בהמשך מי שידע הוא ירד לכיוון מורדות האר לגת שמני, ושם עברה לישוע כמה שעות מאוד מאוד קשות של איסורים, כשהוא התחנן לאביו שבשם יעביר את הכוס מעליו. כך שכל האירועים הלא קלים שעבר אדון לפני הצליבה, התרחשו באזור של הר הזיתים. המאורע הנוסף מאוד משמח. ישוע נפרד מתלמידיו ועלה אל אביו שבשמיים. מאיפה? מהר הזיתים. תקראו במעשי השליחים פרק א', פסוקים 9-12, תגלו שישוע עלה אל אביו בענן, ואז באו שני מלאכים ושאלו אותי, למה אתם מחכים? ישוע נפרד מתלמידיו מהר המיוחד הזה, הר הזיתים, ועלה אל אביו. ומה שלא פחות חשוב, זה מה שכתוב לנו בזכריה י"ד, פסוקים 1-4, אלוהים אומר, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. בהמשך כתוב, ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם, כיום ילחמו ביום קרב. ועמדו רגליו, שימו לב, של אדוני ביום ההוא, על הר הזיתים אשר על פני ירושלים. כך שאנחנו מאמינים בכל ליבנו, בכל מה שכתוב בנבואה בזכריה, שאדון ישוע יופיע פעם נוספת. נשימו לב שהנביא מכנה אותו בתור יהובה. ישוע האדון הוא אלוהים בכל מובן המילה. וכתוב כאן מפורשות שרגליו יעמדו בהר הזיתים. מאותו הר שהוא עלה אל אביו שבשמיים, לאותו הוא יחזור בביאתו השנייה. וכשישוע יבוא בביאתו השנייה, יבוא עם חרב, הוא ישמיד את כל האויבים שבאים נגד עם ישראל, ואת כל אלה שיצאו נגד כל המאמינים בישוע המשיח, ויעשה סדר חדש לקראת תחילת המילניום, התקופה החדשה שבה ישלוט 1,000 שנה עם כל המאמינים האמיתיים, ואני מאחל לנו כולנו שאנחנו נהיה בתוכם. אז זה ממש בקצרה כמה נקודות לגבי הר הזיתים, שירי שכולנו נדע ונזכור. ואני עובר לפסוק השני. ויהי בבוקר, ויבוד אל המקדש, וכל העם באו אליו, וישב וילמדם. אחד התכונות של האדון, שאני בטוח שאין מישהו יותר ממנו שניצל כל יום, כל שעה, כל דקה מחייו. אני משוכנע. ישוע חי במשמעת שאין למענו ממנה. ואחרי שהוא נח בלילה, הוא ממהר לעלות שוב אל המקדש, להמשיך לבשר את בשורת המלכות, וכפי שאנחנו קוראים, המוני הם באים לשמוע אותו, והוא יושב ומלמד אותם. אין לי ספק שכל אדם שיצא לו לפגוש באדון, לשמוע את המסרים המיוחדים שלו, ואת העוצמה שבה נאמרו הדברים, לא יכול שלא להתרגש. עם רצון אמתי להמשיך ולקבל עוד ועוד מזון רוחני מבין האלוהים שלבש בשר. ואני עובר לפסוק 3. ואז מה אנחנו קוראים? ויביאו הסופרים והפרושים אישה לפניו, אשר נתפסה בשתותה, ויעמידו בתווך. פתאום קורה אירוע די מוזר. קבוצה של סופרים ופרושים מגיעה אליו, לא כתוב כמה, ואם בתוכה נראה שהם מקיפים אותה, היא בתווך, אישה שנאמר עליה שהיא נתפסה בשתותה, כלומר, היא עשתה מעשה מאוד מאוד חמור לפני אבינו שבשמיים. הם באים באישה הזאת לפני האדון, ומה הם אומרים לו? רבי, האישה הזאת נתפסה כשנתמת בניופיה. שימו לב, איזה אשמה חמורה בה הם תפסו את האישה הזאת. נתמת בניופיה, חטא הניוף, כפי שדבר אלוהים מלמד אותנו, אלה הם אחת החטאים החמורים ביותר שגבר או אישה עולים לחטא בעולם הזה. ואני אזכיר לכם מה שכתוב בתורה, שמשה, כן, ואז הם אומרים לו שמשה ציווה לסכול נשים כאלה, ואתה מה תאמר? וכתוב בתורה, איש אשר ינאף את אשת איש, אשר ינאף את אשת רעהו, מות יומת, הנואף, והנואף את זה כתוב במפורשות בתורת משה. בדברים אנחנו קוראים רעיון דומה, כי מצא איש שוכב עם אישה בעולת בעל, ומתו גם שניהם. האיש השוכב עם האישה, והאישה. וביארת הרע מישראל. אני חושב שבימינו היו מקמים את המצווה הזאת ככתבה וכלשונה, אני באמת שואל את עצמי, כמה אנשים היו שורדים בחיים? אני אומר את זה בצער רב. אנחנו נמצאים בדור מלא מלא זנות וטומאה מכל עבר. אבל נזכור שהתורה רואה בחטא הניאוף חטא חמור ביותר, ואלוהים מצווה לבאר את הרע הזה מעם ישראל. גם הנואף, גם הנואפת, דינם אחד. עונש מוות, לא פחות מכך. אבל מה מסביר לנו כאן יוחנן כאחד שכתב את הבשורה? מה המניע שגרם לאנשים לפנות אל האדון? מה הוא מסביר? אך לנסות אותו דיברו זאת, למצוא עליו שטנה. יכול להיות שמישהו מאיתן, אם אולי קורא את הפסוק הזה, יכול לחשוב בטעות שבאמת פנו אל ישוע כדי להיוועץ בו. מה דעתו בנושא? מזכיר לכם שנקדימון בא אל ישוע בלילה כדי לשמוע מהאדון דברי אלוהים. הוא באמת העריך את ישוע כאיש אלוהים, והוא שוחח עם ישוע זמן לא קצר, וקיבל מזון רוחני אדיר, אותו נקדימון שהיה פרוש. ואולי היינו חושבים בטעות שזו הייתה הכוונה של הפרושים והסופרים האלה. להיוועץ עם האדון כאדם כל כך רוחני. יוחנן מסביר לו מה בדיוק הייתה מטרתם ומזימתם. הוא מסביר יפה. לנסות אותו דיברו זאת. מה זה לנסות? לבחון אותו כדי שבאמצעות התשובה שהאדון ייתן להם בנושא, מה הם יעשו? ימצאו עליו שטנה. הם יוכלו להאשים אותו בעקבות מה שהוא יענה להם. והשאלה שנשאלת, מה אמור היה להכשיל את ישוע בבקשה שלהם? למה הם הבינו שבעצם השאלה יש בה כדי להכשיל את האדון? ואני אסביר בקצרה. לפי הכתוב בתורה, האישה הזאת ראויה לעונש מוות, ולכן ישוע אמור להרשיע אותה למוות, חד משמעי. כתוב במפורש כבקרת לפני דקה, שלפי תורת משה, גם הנואף וגם הנואפת, אירועים לעונש אחד, לא פחות, עונש מוות. מצד שני, נזכור שליהודים בתקופה הזאת, לא הייתה רשות מטעם השלטון הרומי להמית אדם. אני אזכיר לכם מה שכתוב באותה בשורה ביוחנן י' ח' 31. כשהביאו את ישוע לפילטוס, מה אמר להם פילטוס? קחו אתם עמכם ועשו משפטו כתורתכם. פילטוס לא רצה להתעסק עם כל מה שקרה סביב ישוע, הוא לא היה בקיא בכל הקשיים ובכל האשמות האלה, אומר להם, קחו אתם את ישוע ותשפטו לפי תורתכם. מה הייתה תגובת היהודים? אין לנו רישיון להמית איש, נבין. הם היו תחת השלטון הרומאי, וחל הפקודה מפורשת שאסור לה... אנשים בראש העם, בממסד הדתי, להטיל גזר דין מוות על כל בן אדם. והסיבה שהם הביאו אותו לפילטוס, שלא הייתה הרשות הזאת, ובסוף עומדים שפילטוס הרשה את ישוע וציווה לצלוב אותו. כך שנשים לב, מצד אחד, לפי דברי התורה, ישוע אמור להרשיע אותה. מצד שני, אם הוא באמת ירשיע, מה יקרה? הוא יוצא נגד השלטון הרומי. מה אני בעצם רוצה לומר? כל תשובה שישוע עונה, בין אם היא חיובית, בין אם היא שלילית, הייתה מרשיע אותו. אם הוא היה אומר שצריך להרשיע אותה למוות, הוא יוצא נגד השלטון הרומאי. ואז הם יאשים אותו שהוא מורד בשלטון. הוא אומר שלא צריך להרשיע אותה, הוא יוצא נגד תורת משה. לפי התורה, היא ראויה לעונש מוות. כל תשובה שישוע יענה לפי הבנתם, אמורה להכשיל אותו ולהרשיע אותו. אני מקווה שהסברתי את עצמי. וכן, בואו נשאי לב, מה התגובה של האדון לניסיון שלהם, המרושע, הנלוז, באמת להכשיל אותו. אני רואה את חוכמת אלוהים שיצא מפיו של האדון. שים לב. ויקף, כוונה שהוא התכופף כלפי מטה לקרקע, ויתב, הוא כתב, הוא סימן משהו באצבע על הקרקע, כי אינו שומע. ניתן להבין שבמקום שישוע היה, היה חול. אם אתה נמצא במקום סלעי, אין לך אפשרות לעשות איזה סימן על הקרקע, על אבנים. ניתן להאמין שהיה שם חול, וישוע מתכופף ועם האצבע שלו עושה איזשהו תו, איזה סימן. אין שום פרטי מה הסימן, לכן אני לא רוצה לנחש. אני יודע שיש כל מיני מאמינים עם כל מיני דמיונות שמנסים לחשוב מה יכול להיות הסימן. אני למדתי בחיי הקצרים לא להיות חכם. אם זה לא כתוב, זה לא כתוב. ואם זה לא כתוב, זה גם לא לגמרי חשוב. מכל מקום ישוע עושה איזה סימן, כאילו הוא לא שומע אותם. והיא כאשר הוסיפו לשאול אותו, הוא נושא את עיניו ומה הוא אומר להם. שימו לב. מי בכם זך בלי פשע הוא ראשונה ידה באבן. כפי שהסברתי לפני דקה, הם ציפו שיתן להם עוד תשובה חיובית או שלילית, ובכל מקרה התרשיע אותו התשובה של ישוע. נשים לב איזה תשובה מיוחדת אומר כאן האדון. במקום שהוא ייתן את התשובה, הוא מפנה להם את האחריות להגיב באיזה תנאי, הוא מסביר. אותו אחד מכם שהוא זך, שהוא נקי, שהוא ללא כל אבון, אומר להם האדון, הוא הראשון שידה באבן. נשים לב שכעת ישוע מפנה את הצורך להגיב אליהם ולא לא, הוא כבר סיים את תפקידו, הוא נותן את ההסבר. כל אחד מהם כעת צריך לבד עם עצמו לבחון את ליבו, האם הוא ראוי, האם הלב שלו לא מרשיע אותו, כדי שיהיה לו את הזכות בראשונה לידוד בה את האבן בפעם הראשונה. איזה חוכמה, איזה תבונה מגלה כאן האדון בגבורת אבינו שבשמיים. ואז ישוע שוב מתכופף ושוב עושה איזה סימן על הקרקע. לא מוסבר מה. ואז נשים לב מה קורה. ויהי כשומעם ויח ליבם אותם. מאיך שבשניות האלה שעברו כשישוע עשה עוד פעם סימן על הקרקע, יכול שיהיה להם קצת זמן לאותם פרושים וסופרים לעשות איזשהו חשבון נפש בינה לבין עצמם. האם מישהו מאיתנו באמת ליבו נקי? האם מישהו מאיתנו לפי דברי אדון ראוי לידות באבן? למרות שזה כתוב בתורת משה. הפעם ישוע מאתגר אותם. רק אותו אחד שהלב שלו נקי, יש לו את הרשות ואת הזכות לידות באבן. מה התגובה? הלב שלהם מרשיע אותם. נראה לאיזה תוצאה נפלאה הגיע האדון ישוע בחוכמתו האלוהית. במקום שיוכלו להביך אותו ולהאשים אותו, הוא גורם לכל אחד מהנוכחים, לפרושים והצדוקים, להיות במבוכה ובתחושה מאוד לנעימה. הלב שלהם מרשיע אותם בעקבות דברי האדון. מה התוצאה? ויצאו אחד אחד החוצה, החל מן הזקנים ועד החולים. נשים אליו לסדר יציאתם מהמקום. מסביר כאן יוחנן השליח, התחילו הזקנים לצאת ובעקבותם האחרונים. ואני חושב שההסבר הזה הוא לא מובן לחלוטין, ואני אסביר למה. יודעים, אני מעריך שכל אדם בעולם הזה, שאין לו קשר אישי קרוב עם אבינו, עם אדוננו, שבאמת מודרך על ידי רוח הקודש, אני מעריך שכל שנה שעוברת בחייו, לא נעים לומר, הוא צובר יותר ויותר חטאים. ככה זה עובד. אנשים, זה לא סוד, הם עבדים של חטאים שונים, וכל שנה הם צוברים יותר חטא. אני אומר את האמת, הלא נעימה לשמוע, זה מה שקורה לרוב האנשים בעולם הזה. ואני אומר שאותם זקנים שכבר היו בגיל יותר מופלג, עברו הרבה מאוד חטאים בחייהם. וכשישוע קורא להם לבחון את עצמם, הם הראשונים שנבוכים לבדוק את עצמם. הם הרגישו כמה חטא הם צברו במהלך חייהם נגד אבינו שבשמיים, ולכן להבנתי הם הראשונים שעזבו את המקום. בעקבותיהם, נמיך שהצירים יותר היו גם מבוכה בלתי רגילה. לזכור שהזקנים עבורם זה הדוגמה, זה המופת, אלה שאמורים להוביל אותם בדרך אלוהים. אם הם לא יכולים לעשות את המעשה משום שליבם מרשיע אותם, כל שכן הצעירים שהם רק בתחילת דרכם. כך שללא ספק התוצאה הייתה בלתי נמנעת. כל הקבוצה הזאת שבאו במטרה להאשים את האדון, עוזבת, הייתי אומר, בבושת פנים אמיתית את המקום. ואז מה אנחנו קוראים? ויוותר ישוע לבדו, והאישה ניצבת בתווך. איזה תוצאה בעקבות מה שישוע אומר להם בחוכמת אלוהים. ואז ישוע עושה את עיניו, והוא רואה שאין אף אחד מלבד האישה לבדה. ואני מעלה שאלה. האם לדעתכם התוצאה הזאת הפתיעה את ישוע? אני מבין שהוא חיכה לרגע, אז אין לי ספק. אין לי ספק שישוע ידע בפירוש שבעקבות האתגר שהוא מציב בפניהם, זאת היא התוצאה. שאף אחד מהאנשים האלה שבאו להאשים אותו, לא לו את האומץ לידות באבן. אף אחד מהם לא נקי לפני אבינו שבשמיים. וישוע לבנתי רק חיכה לרגע הזה. שהוא שר לבד מול האישה, וזה בדיוק מה שקרה. ואז הוא פונה לאישה, ומה הוא אומר אליה? אישה, איפה סותנייך? אחי, הרשייך איש? מה שבעצם ישוע מפנה לאישה, זה בעצם שאלה רטורית. היא ראתה שכל אלה שסתנו אותה, עזבו בבושת פנים את המקום, ואף אחד מהם לא הרשיע אותה. ואז מה היא עונה לאדון? לא אדוני. נשים לב שבכל הקטע הזה אין שום התייחסות לתחושות שהרגישה האישה. אני רק יכול לנחש שהיא הייתה במבוכה ובחרדה שקשנו להבין. נזכור שהיא שומעת את הדו-שיח לגביה. אם ראוי לסכול אותה למוות באבנים, אנחנו קוראים את זה. היא מבינה שזה עלול לקרות לה כל כמה דקות, תוך כמה דקות. אם ישוע יאשר שמותר לסכול אותה, היא צפויה לעונש מוות. האישה אומללה החוטאת הזאת. ואני מעריך שהיא רעדה מפחד, וקצת אוקלה, כשהיא רואה את אנשים, אחד אחרי עוזבים את המקום, אנשים שבאו להרשיע אותה. אבל ידע היא חוששת, מה תהיה תגובת האדון? שבאו להתייעץ ולהיוועץ בו. מה אומר לה ישוע? לכן, גם אני לא אמשיך. ואם טיפה נחשוב, היחיד שהיה לו את הסמכות ואת הרשות להרשיע אותה, מי זה? ישוע. הוא היחיד שלא חטא. והוא אמר לקבוצת הפרושים, מי שמכם הלב לא מרשיע אותו, הראשון ידה באבן. אם טיפה נחשוב רק לישוע האדון, הייתה את הסמכות האמיתית להרשיע אותה ולידות באבן. אבל איך מגיב האדון? גם אני לא ארשיך. והוא ממשיך ואומר לאישה, לכי לדרכך ואל תחטאי עוד. ואני רוצה בדקות הקרובות להעלות כמה מחשבות מאוד חשובות לגבי הקטע שקרה לו. נשים לב שהיחס של ישוע לאישה החוטאת נותן ביטוי כל כך מוחשי לחסד הנפלא שהגיע לעולמנו בעקבות ביאתו של ישוע לעולם. בצורה כל כך מוחשית ומשמעותית. אני מזכיר לכם מה שלמדנו בבשורת יוחנן בפרק הראשון, אומר יוחנן, וממלואו של האדון, לקחנו כולנו חסד על חסד. זה מה שאומר יוחנן באשר לאדון ישוע, ממלואו, הוא הביא חסד שלא היה בתקופה הישנה, לכן הוא אומר חסד על חסד. בפסוק אחר באותו פרק אומר יוחנן השליח, התורה ניתנה בידי משה, החסד והאמת איך הגיעו? באמצעות האדון ישוע. ואני חושב שבדוגמה שקראנו הערב, אין יותר טובה ממנה להמחיש את ההבדל המהותי בין מה שכתוב בתורה על אותו חטא שישוע הגיב לחטא הזה. לפי דברי התורה כפשוטו, האישה הזאת הייתה למות על החטא שלה, לא פחות מכך. והאדון שהוא היחיד שהיה מוסמך לבצע את גזר הדין הזה, משחרר אותה לחופשי ולא פוגע כהוא זה. ללמד אותנו בצורה כל כך מוחשית את מידת החסד הנפלא שהאדון ישוע הביא בעקבות ביאתו לעולם שבו אנחנו חיים. ובהקשר הזה רציתי לתת עוד שתי דוגמאות קצרות להמחיש לנו את החסד שבא לעולם בעקבות ביאת האדון. המקום הראשון זה בלוקס 19. אנחנו קוראים, וילונו כל הרואים לאמור, בא ללון בבית איש חוטא, וימות זכה ויומר אל האדון, הנה אדוני את מחצית נכסי אני נותן לעניים, ואם השקת איש אביא לו ארבעתיים. ויומר אליו ישוע, היום הייתה תשועה לבית הזה, באשר בן אברהם גם הוא. נשים לב היטב מה ישוע האדון אומר, כי בא בן האדם לבקש ולהושיע את העובד. אני חושב שהמשפט הזה של האדון מסביר בצורה העמוקה ביותר מה עושה ישוע בביאתו. הוא לא בא להרשיע, הוא לא בא להאשים, חס וחלילה. יש לו מטרה הפוכה, להושיע את מי? את אלה שמכירים בעצמם שהם חוטאים עלובים. ישוע לא בא להושיע את אלה שהם צדיקים בעיני עצמם, כמו הפרושים והצדוקים, שהגישו שהם מאוד מאוד תיאורים לפני אלוהים, וברגע המבחן הם עזבו את המקום כפי שראינו בבושת פנים. הוא בא לאותם נפשות שחטאו, אבל הם ראו את עצמם והבינו את גודל חטאם, ושבו בתשובה כמו אותו מוחס, שחשבו שישוע לא מבין אם יש לו עסק. הם מאשימים את ישוע שהוא בא ללון אצל מוחס. זה לא סוד שבתקופה היא, המוחסים באמת שלשלו לכיסם הרבה כסף, הם נהגו בחוסר יושר וצדקה, אבל הזכאי הזה, כפי שאנחנו קוראים, מכריז לפני כולם, את מחצית נכסי נותן לעניים, דבר ראשון, מיוזמתו, והוא אומר, אם עשקתי איש, אשיב לו לא כמה שגזלתי, פי ארבע, ארבעתיים. איזה שינוי חי בליבו של אותו זכאי, שכל כך התרשם מישוע האדון, זוכרים, הוא טיפס על העץ כדי לראות את האדון. ואז האדון אומר, היום הייתה תשועה לבית הזה, הוא באמת בן אברהם אמיתי, אותו זכאי, הוא שב בתשובה אמיתית, ולכן הוא היה ראוי מאוד שישוע יבוא וילון בביתו. והדוגמה הנוספת שממחישה לנו את השינוי האדיר בלוק הסטט, 54-56, אני תמצאתי את האירוע ואני אסביר בקצרה. ויאמרו יעקב ויוחנן תמידיו כי אותם זאת לאמור, אדוננו, את תרצה ונאמר כי תרד אש מן השמיים ותוכלם, כאשר עשה גם אליהו? ויפן, ויגער בם ויאמר, הלא ידעתם בני רוח מי אתם? כי בן האדם לא בא לאבד נפשות אדם, כי אם לאושיע. אנחנו רואים קטע נורא מעניין, שיעקב ויוחנן, שני התלמידים הכי קרובים לאדון, ופטרוס כמובן, במקרה זה רק שניהם, הם באים להתייעץ איתו. מה הם מתייעצים? אם הוא מוכן נתן להם רשות, אם הוא לב, להוריד אש מן השמיים, שמה תעשה? תוכל, תשרוף את אותם אנשים שהם פנו אליהם וביקשו את עזרתם, אני לא אכנס לכל האירוע, הם ביקשו משהו בקבוצה של אנשים, התשובה של אנשים האלה לא מצאה חן ביניהם, ואז הם שואלים את ישוע, הוא ממתיר להם להוריד אש שתשרוף אותם חיים, ובמה הם נאחזים? באליהו איש האלוהים, שאנחנו יודעים שהוריד אש מן השמיים, כשבא אותו שח 50, עוד שח 50, באו להתפוס את אליהו, הוריד אש מן השמיים והרג אותם, השמיד אותם. אז יש להם דוגמה לאיש אלוהים בתקופה של אליהו, ששרף בני אדם בגבורת אלוהים, והם כעת פונים אל האדון, שיאות לאשר להם לעשות בדומה למה שעשה אליהו איש האלוהים. מה תגובת ישוע לשני התלמידים היקרים האלה? הוא גואר בהם. הלא ידעתם בני רוח מי אתם? בן האדם לא בא לאבד, הוא בא לאושיע. והייתי אומר שבמשפט הזה, ישוע מסביר למובן העמוק ביותר, את החסד האין סופי, שהוביל לא רק לאותם אנשים בתקופתו, לכל אחד וכל אחת מאיתנו. חסד שאין למעלה ממנו. אחרי זה אנחנו צריכים להאריך כל ימי חיינו על מה שאדון בראשונה עשה עבורנו החוטאים העלובים, מי יותר ומי פחות, כדי להושיע אותנו, להציל אותנו מהעונש שכולנו צריכים לקבל לנצח באגם האש הבוער. וכעת אני רוצה להתייחס לתוספת שישוע אומר לאישה. לכי לדרכך ואל תחטאי עוד. למדתי מאוד מאוד חשוב שלא נעצר רק בנושא החסד עם כל החשיבות האדירה שלו, ונתייחס גם בכובד ראש למה שישוע אומר לאישה. אל תחטאי עוד. הייתי אומר שבעקבות החסד שנעשה עם האישה, ישוע מצווה עליה חד משמעי, את חייבת להפסיק לחטוא. אין לנו פרטים כמה זמן האישה הזאת חיה בחטא, זה גם לא חשוב. בעקבות החסד שהאדון עשה איתה, שבמקום לרגום אותה באבן ומשחרר אותה לחופשי, מוטלת עליה אחריות שאין למעלה ממנה. לא רק לשמוח ולהודות שהיא ניצלה ממוות, מוטלת עליה אחריות כבדה, להפסיק עם החטא הכבד שהיא חטאה אולי תקופה ממושכת, והתחיל לחיות בתואר ובקדושה לפני אבינו שבשמיים. זה המסר החשוב שאנחנו צריכים ללמוד גם מהמקרה של האישה. לא רק לשמוח שישוע ריחם בה והושיע אותה, לדעת את שכל אדם בתקופה החדשה שמקבל את חסד האדון, וכולנו קיבלנו את חסדו שתיאר אותם מטומאת החטא שחטאנו עד שהכרנו אותו באופן אישי, מי יותר ומי פחות, שחס וחלילה לא ניקח את החסד הזה למקום לא נכון ונאמר לעצמנו, אוקיי, זה פנטסטי, אנחנו חיים בתקופת החסד. החטא לא לגמרי צריך להטריד אותנו. אנחנו נחטא, לבקש סליחה בשם ישוע, והכל מסתדר. ולא חלילה נתמודד כמו שראוי להתמודד עם כל סוג של חטא בחיינו. ועל כך אומר פולוס בשנייה לקורינטים, משפט עזרה לקהילה, שימו לב, הוא אומר, אנחנו כעוזים נזהיר אתכם שלא תקבלו לריק את חסד אלוהים. אנחנו מכירים את הקהילה הזאת של הקורינטים, שהיו בשם המון בעיות, אנחנו זוכרים גם את חטא הזנות שהיה נפוץ בקרבה עם אותו אדם ששכב עם אשת אבי, דברים איומים ונוראים. ואנשים אלה היו מאוד מרוצים מעצמם שהם קיבלו המון חסד. מזהיר אותם פולוס, נזהיר אתכם שלא תקבלו לריק את חסד אלוהים. לא להקל ראש בחסד הזה. החד הזה לא נותן לגיטימציה להמשיך ולעשות את אותם חטאים שחטאתם אולי לאורך שנים. אתם חייבים להפסיק עם זה, חד משמעי. ולכן בפרק הבא הוא אומר להם, נתרה את עצמנו מכל תומעה של בשר ורוח, להשלים את קדושתנו ביראת אלוהים. נכון, כולנו תוארנו בדם המשיח, אבל גם לנו יש חלק בתיאור הזה. ולכן אנחנו כולנו ליוצא מן הכלל, המאמינים באדון, חייבים, זה לא אופציה, חייבים להתמיד ולתאר את עצמנו מכל סוג של תומה, אם זה באופן בשרי או באופן רוחני, כדי שבאמת נהיה קדושים, תאורים, לפני אבינו שבשמיים. בהקשר לכך, באיגרת יהודה אומר משפט עוד יותר חזק. הוא אומר, התגנבו לבוא מקצת אנשים הכתובים מאז למשפט, אנשי רשע, שימו לב, ההופכים את חסד אלוהים לזימה, וכופרים באלוהים המושל היחיד. מה בעצם אומר כאן יהודה? דבר כל כך קשה ועוצמתי. שלתוך קהילת המשיח באו אנשים, הוא קורא להם אנשי רשע, שהם הופכים את החסד של אלוהים בדם ישוע למשהו שנותן לגיטימציה לחטא חטאים שהוא מגדיר כזימה. ולהזכיר לכם מה זה זימה לפי התורה, מי שלא מכיר את הביטוי הזה, כינוי לחטאי מין החמורים, החמורים ביותר שניתן לעלות על הדעת, ואני הבאתי כאן שלוש מקורות שתתרשמו. הוא אומר בויקרא י"ח, ערוות אישה וביתה לא תגלה. מדובר כאן על גילוי עריות, שחס וחלילה אבא יקיים חיי אישות עם אשתו ועם הבת שלו. לא נתפס. ויש כאן אזהרה חמורה לחטא הזה, שהוא זימה, הוא תועבה לפני אלוהים. אנחנו קוראים בויקרא י"ט, נאמר לאבות, אל תחלל ביתך לאזנותה, ולא תזנה ארץ, ומעל ארץ זימה. מדובר על החטאים החמורים ביותר שניתן לעלות על הדעת. והמקרה השלישי, איש אשר ייקח אישה ואת אמה זימאי. יש לנו כאן דברים שבאמת, אני אומר, אדם בריא בנפשו ובגופו לא יעשה. אבל אם יש את האיסורים האלה, זה מלמד אותנו שבתקופה יש אנשים חטאו אחד את החטאים הכבדים האלה, הגויים, ולצרנו לא פעם עמנו נסחף לאותם חטאים. ואני אסיים בהקשר מה שהסברתי. מה סופם של כל אלה שמאמינים בישוע וחלילה, חלילה אני אומר, חוזרים לדרך החטא? מסביר לנו פטרוס באיגרת השנייה שלו. אחרי הימלטם מתאומת העולם בדעת אדוננו ומושיענו ישוע המשיח. שימו לב. אם שבו ואוטבעו בתוכן ונכבשו אחריתם תהיה רעה מראשיתם. טוב היה להם לא לדעת את דרך הצדקה מאשר ידעו ונסוגו אחור. אז כאן פטרוס מדבר על קבוצה של אנשים שהם נמלטו מתומעות העולם, אנשים שחיו בחטא לאורך שנים, ובעקבות האמונה בישוע הם התחילו דרך חדשה. והם הפסיקו עם החטאים שלהם. אבל מה הוא אומר על הקבוצה הזאת? אם שבו והוטבעו באותן תומעות שהם חיו לאורך שנים, והוא מדיש ונכבשו, זה לא מדובר כאן על איזה מידע חד פעמי, שמישהו נכשל או מישהי נכשלה חד פעמי בתחילת הדרך, אחרי שנים שחיה בתומת החטא, היה לה אולי איזה ניסיון קשה, לא מדובר על אירוע חד פעמי. מדובר על אנשים שבעזות מצח, שווים לכל אותם חטאים שהם חטאו לאורך שנים, כאילו הכל בסדר. והם עבדים לחטאים שהם חטאו לפני שהם הכירו את האדון. מה אומר כאן פטרוס? עדיף לאנשים האלה לא לדעת את האמת, לא להכיר את האדון. שום שהעונש שהם מקבלו בקלות, ההיכרות עם האדון ושיבה לחטא, היא הרבה יותר חמור אם הם לא היו מכירים את האדון. תראו, אני רוצה לומר לסיכום כל הנושא שדיברנו עליו הערב. אנחנו כולנו, כפי שמסביר אותו מבשר יוחנן באיגרת שלו, כולנו נכשלים. מי שיגיד שהוא לא נכשל לגמרי בשום דבר, אני אומר לו בשפה פשוטה, אתה פשוט כוזב, זה מה שאומר יוחנן, אני חוזר על דבריו. כולנו, ללא יוצא מן כלל, נכשלים ברמה כלשהי. אבל בשום פנים ואופן, אסור שלחיים שלנו ייכנס איזה סוג של חטא למוות מכל סוג שהוא. זה לא סוד שדבר אלוהים עושה הבחנה בין חטאים קטנים וחטאים גדולים. וישנם חטאים חמורים שמאמין או מאמינה בישוע בשום פנים ואופן לא יתקרבו אליהם. והם לא יאמרו לעצמם בשם חסד ישוע. לא חשוב, לא נורא. בשום פנים ואופן, עלינו להישמר בכל כוחנו עם גבורת הרוח מכל חטא, כפי שאומר פולוס, וכל הדומה לחטא, ועם הגבורה שלו זה אפשרי. אנחנו כולנו עלולים להיקשל באיזה רמות מסוימות, שום שלוקח זמן לכבוש את כל החולשות שלנו, זו עובדה. אבל עם הכוח והגבורה שלו, הניצחון הולך וגדל, ואנחנו בטוחים שאם אנחנו מתוודים על החטא ונכשלים בשגגה, לא מתוך רצון רע, אלוהים נאמן לסלוח לנו בדם ישוע. אבל מה שאותי מטריד זה המסרים שנותנים היום בימינו במקומות שונים, כפי שאחינו הזכה לנו אריאל, שבקהילות ישוע בעולם נותנים לגיטימציה מוחלטת להומואים ולסביות וטרנג'אדרים וכל התופעות המוזרות שמתרחשות בחיינו. לא נתפס. ויוצאים כנגד מאמינים שיש להם את האומץ להגדיר את החטאים האלה, חטאים כבדים שהובילו אנשים לאש גיהנום. במקום לעודד אותם ולחזק אותם, מרשים אותם בגוף המשיח, so called. זה מה שמטריד. ולכן כל כך חשוב עבורנו כולנו, שאנחנו נאמר את האמת ואת כל האמת לכל אדם שהתחיל דרך חדשה. לא נעגל את הפינות, נאמר את האמת. לחיות בתורה ובקדושה. וזה אפשרי עם הכוח והגבורה של רוח קודש, בקרבנו, ובדרך הזאת נוכל להביא כבוד אמיתי לאבינו שבשמיים וישוע אדון.